שם איכות קודשה ברכו שכינתה. ברשותכם, ברבותיי. החידוש הגדול של הרב קוק בדורות האחרונים הוא שהוא העניק לנו את מה שהוא קרא התורה הגואלת. התורה הגואלת זו תורה שממנה אפשר לצמוח, תורה רחבה ועמוקה, אפשר לומר שהיא בעצם תורת השם. יש את תורת השם ויש את תורת האדם. תורת השם היא החלק הפנימי, תורת האדם זה מה שהוא מקבל באופן חיצוני. והמענק הגדול הוא בעצם התורה הפנימית הזאת. ולצערנו, כשהתורה אינה נמצאת במצב הזה, היא יכולה להפוך לתורה גלותית. לכן קראתי לשיעור, כשהתורה הופכת לגלותית, ועל זה אני רוצה בסייעת הדשמיה לדבר, כי נראה לי לפי המקורות שמצאתי וחיפשתי ובניתי את השיעור בסייעת הדשמיה, שיש מקור מאוד עמוק לגלות דווקא בגלל התורה שאינה מתאימה. מגילת איכה, אשר אנו קוראים בתשעה באב, פותחת בסיבת הגלות. מי כתב את מגילת איכה? הנביא ירמיה. אנשים לא יודעים. כלומר, אם אנחנו קוראים מגילה, זה בגלל שבתוך המגילה גנוז סוד הבעיה וגם סוד התיקון. וירמיהו לא מהסס ואומר לנו את הבעיה, את הסיבה לגלות. גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה, היא ישבה בגויים לא מצאה מנוח, כל רודפיה הסיגוה בין המצרים. אני רוצה ברשותכם להתייחס לגלתה יהודה מעוני. לאיזה סוג של עוני מתכוונת המגילה? למה מעוני, מרוב עוני, גלתה יהודה? ואשר בעבורו גלתה יהודה. בנביא ירמיה כתוב בפרק ח', מי האיש החכם ויבן את זאת, ואשר דיבר פי השם אליו ויגידה. האם תמצאו לי בן אדם שיכול לענות על השאלה הזאת? יש לי שאלה מהותית, שאלה עמוקה. אומר הנביא, על מה עבדה הארץ? ויאמר השם, על עוזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה. שאלה ותשובה. כלומר, לפי הפסוק, אנחנו חושבים שבעצם שאלו את הקדוש ברוך הוא שאלה והקדוש ברוך הוא ענה. הדברים לא כל כך פשוטים, תכף נראה בגמרא. הגמרא מפתחת ואומרת, ובבא מציע דף פה עמוד ב', אמר רב יהודה, אמר רב, מהי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת, ואשר דיבר פי השם אליו ויגידה, על מה עבדה הארץ? כלומר, הגמרא שואלת את השאלה ששואל הנביא ירמיה, ששואל בעצם הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. דבר זה אמרו חכמים ולא פירשו. אומרת הגמרא, לא שאלו את הקדוש ברוך הוא, שאלו קודם כל את החכמים. שאלו את החכמים, ומשום מה מישראל לא ידעו לענות על אותה שאלה. צריכים לרדת למעלה. אה, לא, לא, שם יש שיעור של הרב גבי. נרד? למועדון? יש לכם מפתחות?
אין, אין.
אין מפתחות? גם אין מזגן, אין פלוש. נראה לי שיהיה כפל כפליים. אולי צריך באמת לארגן, כבר שהשיעורים יתחילו להיות למטה, בסייעתא דשמיא. אם לא, הרי כהן אומר לי, זה דומה לטרנספורטר בעזה. לא יודע כמה יוצאים. מה? למטה? אין לנו צ'אנס. עכשיו? טוב. חוזר בקיצור על מה שאמרנו עד עכשיו, ברשותכם, מחילה על מי שכבר היה פה. מגילת איכה פותחת בסיבת הגלות והיא אומרת לנו שיהודה, כלומר כנסת ישראל, גלתה בגלל עוני. כן, ככה כתוב במגילה, במגילת איכה, פרק א' פסוק ג', גלתה יהודה מעוני. עכשיו אני שואל שאלה פשוטה. ברשות הרב, על איזה סוג של עוני המגילה מתכוונת כאשר בעבורו גלתה יהודה? אז אומר הנביא ירמיה, כן, מי האיש החכם ויבן את זאת ואשר דיבר פי השם אליו ויגידה על מה עבדה הארץ? הנביא שואל שאלה, כלומר הקדוש ברוך הוא שואל בפיו של הנביא ירמיה, מדוע עבדה הארץ? ויומר השם על עוזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה. כלומר, לכאורה, לפי מה שכתוב כאן בפשט, בגלל שעזבו את תורתי. אני רק רוצה קצת לדייק וקצת כבר להבין ולומר שתורתי זה לא את התורה, זה תורתי. יש משהו אחר. יש את התורה ויש את תורת השם. יש את הדיבור של השם ויש את קולו של השם. ומיד אם נסתכל על הפסוק, לא כתבו בגלל שעזבו את התורה ולא שמעו במשפטיי, בחוקותיי, לא. כתוב בגלל שהם עזבו את תורתי, אשר נתתי לפניהם, דבר שנראה פנימי, ולא שמעו בקולי, בחלק שנקרא קול, ולא בחלק שנקרא דיבור. ולא הלכו לפי התוכן הזה. בכל זאת צריך את הגמרא. הגמרא תפתח לנו את הפסוק הזה, בבא מציאה דף פה, עמוד ב'. אמר רב יהודה, אמר רב, מי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת, ואשר דיבר פי השם אליו ויגידה, על מה עבדה הארץ? אומרת הגמרא, דבר זה אמרו חכמים ולא פירשוהו. אמרו נביאים ולא פירשוהו. כלומר, לא החכמים ידעו ולא הנביאים ידעו, עד שפירש הקדוש ברוך הוא בעצמו, שנאמר, ויומר השם על עוזבם את תורתי, אשר נתתי לפניהם. בא רב יהודה, ומפרש, מה זאת אומרת על עוזבם את תורתי? זה נראה טריוויאלי. עוזבה מתורתי זה דבר פשוט, בוודאי. אבל מה זה אומר כאן? אמר רב יהודה, אמר רב, שלא ברכו בתורה תחילה. שלא ברכו בתורה תחילה. שוב פעם, לפי הפשט, אתה עולה לתורה, קורא בלי לברך. רבי יהודה מפרש את הפסוק בירמיה על עוזבם את תורתי ואומר, כי הכוונה היא שלא ברכו בתורה תחילה וצריך להבין מה רצה לומר בזה. המלבים מפרש, כי עזבו את תורתי, שלא דבקו בתורת השם. תשימו למה שאמרתי מקודם, זה לא שהם עזבו את התורה, הם עזבו את התורה של הקדוש ברוך הוא. כמו שאנחנו אומרים בחנוכה, שהיוונים מה רצו לעשות בעל הניסים? לשכחה מתורתך, לא מן התורה. שוב פעם אנחנו חוזרים על אותו ביטוי, יש כאן דגש על היחסות של התורה, אבל תורה של קודשא בריחו, לא סתם תורה, יש תורה ויש תורה. ולכן קראתי לשיעור שהתורה הופכת לגלותית, כנראה שיש תורה גואלת. היא התורה שאנחנו מנסים לפתח בסייעתא דשמיא, שהרב קוק הוא היוזם של התורה הגואלת. הוא זה שהעלה על נס את החלק הגנוז בתורה ששייך כנראה לגאולה. אז אומר המלבים בפירוש, שלא דבקו בתורת השם באהבה וחשק נפלא, ונגד זה אמר שעזבו תורתי אשר נתתי לפניהם, שתהיה לפניהם לשעשוע ואהבת נפש. הרב כאן מתייחס, המלבים, להתייחסות לתורה. לא רק שהם עזבו את תורת השם, שתכף נראה מה זה אומר קצת יותר לעומק, אבל גם כשהם עשו את התורה, הם לא עשו אותה באהבה. הם עשו אותה כי זה מה שיש, כמצוות אנשים מלומדה. מתקדמים צעד קדימה. עוד מצאתי במגילת סתרים לרבנו יונה זצ"ל, אחי דייק דעל שלא ברכו בתורה תחילה עבדה הארץ. תשימו לב מה אומר רבנו יונה, דאם איתה על עוזבה מתורתי לפי פשוטם של דברים. אם אתה בא לומר לי שארץ ישראל עבדה, שהגלות הפכה להיות דבר שפתאום נולד, אם זה בגלל שעזבו את התורה באופן פשוט לפי פשוטם של דברים, כמו שאנחנו שומעים, משמע שזה לא עניין הדבר הזה. אומר כאן הרבנו יונה, משמע שעזבו את התורה ולא היו עוסקים בה, אלא ודאי שהיו עוסקים בתורה תמיד. אין דבר כזה, אין דור כזה שעזבו את התורה ולא עסקו בה. באופן טבעי אנחנו חייבים לומר שתמיד עסקו בתורה. אז מה החידוש פה? יש לכם דור שעזבו את התורה? ולפיכך היו החכמים והנביאים תמהים, כלומר הם לא מבינים למה. אין תשובה לשאלה הזאת, מה זה על עוזבם את תורתי? רק הקדוש ברוך הוא אמר על עוזבם את תורתי, לא הם. למה הם לא אמרו על עוזבם את תורתי? כי הם לא עזבו את התורה? אם הם היו עוזבים את התורה, הם היו אומרים בגלל שעזבנו את התורה. אז הם חיפשו כל מיני תשובות רחוקות שלא סיפקו, והקדוש ברוך הוא זה שאומר על עוזבם את תורתי, למרות שהם למדו תורה. אז השאלה פשוטה, איך אפשר לעזוב את התורה בעוד שלומדים תורה? וכנראה שאם אני אדע ואבין את הסוד הזה, אוכל להתקדם ברעיון הגלותי. מהו? ואם אני מבין גלות, על אחת כמה וכמה שאני יכול לפתור את הבעיה ולהבין גאולה. כי כל דבר נודע מהופכו. על מה עבדה הארץ? עד אשר בא הפירוש מפיו של הקדוש ברוך הוא בעצמו, שהוא יודע מעמקי הלב, ואמר, על שלא היו מברכים בתורה תחילה, זה כבר שמענו, אבל מה הפירוש? כלומר, שלא הייתה התורה חשובה בעיניהם כל כך, שיהיה ראוי לברך עליה, שלא היו עוסקים בה לשמה, ומתוך כך היו מזלזלים בברכתה, היינו בכוונתה ולשמה. כאן אנחנו מקבלים קצת יותר על הראש. אומר הקדוש ברוך הוא, וזאת תשובתו, וכאן מפרש רבנו יונה במגילת סתרים, זה לא שהם לא למדו תורה, למדו תורה, אבל התורה הייתה, ועוד מעט נראה עוד משהו, לא ברמה האמיתית שלה, לא ברמה הפנימית שלה, התוכיות שבה הייתה חסרה. זה לא, כל כך היה חשוב עד שהקדוש ברוך הוא אומר, זה לא שווה ברכה. אתם לא מברכים על זה. זאת אומרת שאתם לא מבינים את התורה לעומקה. כנראה שאתם משתמשים בתורה לצורך אחר, ובשבילי זה זלזול. מסביר הבך, סימן ממזיים, כי אובדן הארץ היה לסיבה מרכזית, מפני שלא למדו תורה כדי להתעצם על ידי קדושתה, הנה אנחנו לוגעים כבר בנקודה, אלא למדו רק לפי מה שהיו צריכים לדעתה למעשה. כלומר, עשו מהתורה ספר של הלכות. מה זה תורה? הלכות. מה זה תורה? מצוות. אז למה אומרים תורה ומצוות? כשהתורה הופכת להיות ספר של מצוות וחוקים, וכשאני לומד את התורה רק כדי לעשות פרקטית, יש לי פה מילון, יש לי פה הוראות יצרן, אני רואה מה כתוב בהוראות ואני עושה. לכאורה זה דבר טוב, זה בסדר גמור. אומר הבך, כשאתה לא לומד את התורה כדי להתעצם, כשאתה מאבד את התוכן של העוצמה האלוהית שעוברת דרך העם שאתה מייצג, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר שיש בכי בעליונים מפני גבה, מפני גאוותם של ישראל שנלקחה וניתנה לגויים. התורה שלך הפכה להיות ספר של חוקים, אתה לא מתעצם, אתה לא מגלה את התוכן הגדול שבה, שנותן לך עוצמה כעם. יש פה בעיה גדולה מאוד, ועל זה לא נתקיים בהם הכתוב בירמיה, היכל השם המה. הם הפכו להיות אנשים שעושים מצוות, אבל הם איבדו את המדרגה של היכל השם המה. ממשיך הבך ואומר, כי תכלית ביאתם לארץ ישראל, אנחנו מדברים על גלות, לא לשכוח. אנחנו מדברים על שינוי גיאוגרפי שאמור להוליד שינוי מהותי. וכנראה שהשינוי הגיאוגרפי היה, אבל לא התלווה איתו שינוי של הבנה פנימית של תורה חדשה, מאיתי תצא. הפכתם להיות לומדי תורה שם, ולומדי תורה פה. כשתכלית ביאתם לארץ, לארץ ישראל, הייתה להתעצם מכוח התורה, וכיוון שלא קיימו דבר זה, גלו. אוהו, התורה פתאום הופכת להיות דבר אחר. מדרגה שאני כעם צריך להתעצם ממנה. זה לא כל כך פשוט. לפי דבריהם ז"ל, סיבת הגלות היא החולשה הנובעת מלימוד מדולדל של התורה. כשמורידים את תורת השם, כן, הדיוק הוא על תורת השם, תורתו, עד שהיא נתפסת בעיני האנשים כספר חוקים ומשפטים בלבד, אזי כאילו מרוקנים אותה מכל תוכן אלוהי עליון. ומכאן אנו לומדים דבר חשוב, והוא כי ארץ ישראל דורשת תורה פנימית ומהותית, תורת חסד. אתם יודעים מה זה תורת חסד? הרב קוק אומר, תורת חסד היא תורת הקבלה, שמבינים דרכה את הרעיון להשתוות לבורא כלומר להיות משפיע. תורה של השפעה, תורה של כלל, תורה שהיא בעצם המנגנון הבריא של כל הישות ההומנית בעולם הזה, היא נקראת תורת חסד, בגלל שהקדוש ברוך הוא כשהוא חוזר לעולמו אחרי הניתוק של הבריאה, אז הוא חוזר דרך החסד. החסד היא המדרגה הראשונה שדרכה חוזר הקדוש ברוך הוא לעולם שהוא ברא. עולם חסד ייבנה. ואם אתה לומד תורה שכזאת, אז אתה גם בונה את העולם. אתה גם שותף לבניין העולם. אבל אם התורה שלך היא חוקים ומשפטים, זאת אומרת דינים בלבד, למה קוראים לה הלכות דינים? ולא חסדים, כי הפכת את התורה רק לדין. איפה תורת החיים? איפה החסד? כשאתה לא מבין את עומק הדברים, אתה יכול לחתוך פשוט, לא להבין את הדברים בעומקם, ולומר דברים בגלל שזה כתוב בספר. יום אחד שאלו את רשי הקדוש, בן אדם ש... החבית יין שלא נפתחה, והוא היה גר בחוץ לארץ, בצרפת, בתרועה. אז שואלים אותו, בן אדם אומר לו, כבוד הרב, החבית שלי נפתחה עכשיו, וכל הגויים שם נוגעים וזה, יין נסך, מה? הוא אומר, עזוב, היום בכלל אין אנשים בגויים שיודעים מה זה יין נסך, הם בכלל לא נוגעים, הם לא יודעים מה זה, הם איבדו בכלל את האמונה בעבודה זרה, הם כבר לא מה שאנחנו היינו אומרים. תהיה בשקט, היין שלך קשה. כלומר, אם הוא היה פוסק לפי שורת הדין, נגמר, אבל הוא דואג לעם ישראל. הבן אדם הזה הולך לאבד הרבה הרבה כסף, הוא יודע שזה לא ככה, זה לא כל כך פשוט, יש חיים בתורה. תורת חסד האוצרת בתוכה את נשמת הכלל ולא נשארת ברמה של ספר הלכות בלבד. וכדברי הבח בהמשך, האחיזה בארץ ישראל היא מלימוד התורה ביגיעה להבין עמקותה ושכלה. כאן הוא מוסיף עוד שכבה. הוא אומר לי מה זה. הוא אומר לי מה פספסנו. הוא אומר לי, בגלל זה יצאנו לגלות, בגלל שלא למדנו את התורה ביגיעה, זאת אומרת להבין את עמקותה ואת שכלה, את החוכמה ואת הבינה שבתורה. ובפרט תורה שבעל פה, אשר משתווה לבחינתה של ארץ ישראל, סוד המלכות כידוע. כי חיבור התורה עם המלכות, הוא הדבר המקיים את האומה הישראלית בארצה. אם יש לנו רק לימוד תורה ושכחנו שיש לנו מלכות, אז אנחנו מאבדים בעצם את החיבור בין העולמות. תורה היא כנגד המדרגה הזכרית, והמלכות היא כנגד המדרגה הנוקבית. וכשחז ושלום מפרידים בין תורה לבין מלכות, מפרידים בין קודשא בריחו וישראל, התורה שלך הפכה להיות תורה, מה אכפת לי? תורה שאני לומד כאן זאת תורה. מה אני עושה עם התורה הזאת? לומד, מקיים מצוות. מה עם המלכות? מה עם הממלכה? מה עם האומה? מושגים שאיבדת בגלות, הלכו לאיבוד, זה לא קיים. מה זאת אומרת אומה? תורה זה מצוות. אני לומד, אוכל כשר, מניח תפילים, מה אתה רוצה יותר מזה? אבל בשביל זה בראתי אותך? הרי לא בראתי אותך כאיש פרטי שעושה מצוות, בראתי אתכם כאומה, לא כאנשים פרטיים. עם זו יצרתי לי, לא אנשים אלה יצרתי לי, עם. תהילתי יספר, איפה האומה? הפכת להיות מקיים מצוות באופן פרטי, יפה מאוד. רבותיי, זה מוביל לגלות. ועל זה זועק הנביא באומרו, גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה, שרצה לבטא בזה את הסיבה המרכזית לגלות יהודה, בגלל תורה נמוכה שאינה מתאימה לתכונתה הפנימית של ארץ ישראל. גלת יהודה. זה נקרא עוני. תורה ענייה. תורה שהיא מדולדלת, תורה מאוד קטנה. ונראה להוסיף בסייעתא דשמיא. כי תורת הפשט, כשהיא מנותקת משאר המקצועות, רמז, דרש וסוד, הרי שהיא גורמת להבלטת הקשר בין היחיד לאלוהיו. זה נכון. היחיד הופך להיות מאוד 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 קרוב לאלוהיו, אבל רחוק 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 מהחברה. יש לו קשר עם הקדוש ברוך הוא, אבל איפה האומה? ומתוך כך היא עלולה להפריד בין בני האדם, אותה תורה. ובהחמרת עניין זה יבוא חז ושלום לשנאת אחים. לא זכה, נעשית לו סם המוות, חז ושלום. אותה תורה. כשהתורה הופכת להיות גלותית, היא מסוכנת. כשאני מדבר על גלות, ותכף אני בסייעתא דשמיא רוצה לפתח את זה, אנחנו נבין לאט לאט בעזרת השם לאן הדברים הולכים. אם התורה הופכת לספר הלכות בלבד, הרי שנעלמת פנימיותה ונשמתה מעיני הלומד, וזה עונייה, שהוא כוח המפריד ולא כוח המאחד. זה הופך להיות דברים מאוד מאוד פרטניים, חשובים. לא מזלזל, לא מזלזל. אמרתי שהיא נפרדת מהשאר. זה חלק מהשאר, כמובן. חוקים ומשפטים, מצוות, בוודאי. אבל כששכחת את החלק הפנימי, יש לך בעיה חמורה. אתה הפכת להיות לעושה מצוות. אבל איפה עץ החיים? איפה החיים שבתורה? אתה הפכת להיות אדם אינדיבידואלי. התנתקת מהחברה האנושית כדי להתחבר לאלוה. זוהי התחלת הגלות. אפילו לפני היציאה המעשית בפועל מארץ ישראל. אני חוזר לדברי הנביא. גלתה יהודה מעוני. אני זוכר לדברי הנביא. על מה הארץ עבדה? על מה עבדה הארץ? על מה איבדנו את ארץ ישראל? אז אתם רואים שאפילו שמדובר פה באיזה בית, ראשון או שני? ראשון. בית ראשון זה. אנחנו יודעים שבית שני זה על שנאת חינם, זה בסדר. אבל בית ראשון, שזה לכאורה דבר אחר. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, ופה באופן גורף על עוזבם את תורתי. אני לא חושב שזה על עוזבם את תורתי בפשט הזה. אני חושב שזה בדיוק אותו דבר. רק שם זה היה גנוז. פה זה הרבה יותר ברור. כמה היה גלות בית ראשון? 70 שנה. גלות בית שני? עוד לא סיימנו. כלומר, אם אני רוצה לראות בערכים מה יותר חמור ממה, תשים בצד אחד גילוי עריות, שליחות דמים, עבודה זרה, ותשים בצד השני רק דבר אחד, בעיה חברתית. פה יש לך 2,000 שנה של גלות, אדוני. במילים פשוטות, הקדוש ברוך הוא אומר, איתי אפשר להסתדר. אבל ביניכם, אני לא יכול לעשות כלום. אם אתם לא עושים את העבודה ביניכם, אני לא נמצא. מי זה יהודה? אומרים חז"ל בקבלה, יהודה זה י' כ' ו' כ'. זה השם י' כ' ו' כ' בתוך המילה יהודה. מה זה גלתה יהודה? תשש כוחו כנקבה, עד כדי כך שהוא מדבר בלשון נקבה, גלתה יהודה, והוא רוצה לומר, גלה קודשה בריחו, שבעצם ניעטתם את כוחו ולכן הוא הסתלק. עוד מעט ניכנס לפרטים. לימוד שאינו משתווה לפנימיותה של ארץ ישראל יכול לפרק את מרקם החברה הישראלית. פשוטו כמשמעות. אתה שימו לב, אני תולה את זה. כן, זה מה שאני חושב, אני יודעתי שלי. כן, אני כתבתי, אני חושב שכל עוד ולא נבין שבגלל שאנחנו לא מתעסקים בתוכן הפנימי של הלימוד, אנחנו עלולים לכל הבעיות החברתיות שאנחנו עדים להם וממשיכים להיות עדים להם ומחפשים כל מיני פתרונות, והפתרון נאמר כבר בזוהר הקדוש, עד שילמדו את ספר הזוהר. אתם לא מבינים? ייקח זמן, זה בסדר, אני ערך אפיים, יש לי סבלנות. אתם רוצים לצאת מהגלות ברחמים? בדה ספרה, תיקוני זוהר, רק בספר הזה. מה זה רק בספר הזה? רק בתורה הזאת. כל עוד ולא תלמד תורה שמתאימה לזמן שאתה חי בו, אתה תחשוב שאתה לומד תורה. ואם ישאלו אותך שאלה, אתה לא תענה. חכמים ונביאים לא ידעו לענות. צריכים התערבות אלוהית. אתם מתבלבלים רבותיי. גם אם חכם עדיף מנביא, שניכם לא ידעתם לענות. על עוזבם את תורתי. תורתי. לא הלכו לתוכן הפנימי. עשו את התורה לתורתם. אבל איפה תורתי? תורתי אל תעזובו. והמשך דברי הנביא יוכיחו. והפיצותים בגויים, קראנו את זה הבוקר, אשר לא ידעו המה ואבותם. אתם חושבים שתם אנחנו קוראים חלקים? היום קראנו. ושילחתי אחריהם את החרב עד כללותי אותם, חז ושלום. כשאין אהבת אחים וחיבור ביניהם, אזי מתהפך החבר לחרב, חז ושלום. כשאין חברה יש חורבן, ומכאן שסיבת החורבן הייתה חברתית ולא דתית. החורבן הוא חורבן לאומי, והנביא מדגיש זאת באופן חד וברור למדי, כי כולם מנאפים, זה קראנו היום בהפטרה, עצרת בוגדים, וידרכו את לשונם וקשתם שקר לא לאמונה. איש מרעו ישמרו, ועל כל אח אל תבטחו. אי אפשר לפתוח אחד בשני, כי כל אח עקב יעקב וכל רע רחקיל יהלוך. לשון הרע, אתה מדבר על השני, אחד רב עם השני, אל תפתח במה שהוא אומר לך. הוא אומר לך ככה לפניך, וכשהוא הולך מאחורה הוא משקר. ואיש ברעו יהתלו ואמת לא ידברו. כולם מדברים שקר, לא אומרים אמת. לימדו לשונם דיבר שקר, מתרגלים לדבר שקרים, שרים שירים. הייתי יום אחד באיזה מסיבת ראש חודש לפני כמה שנים במצפה מסועה. התחילו כולם לשיר, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. היה שם איזה אוטיסט שיש לו השגות כאלה מעולם אחר. באמצע השיר הוא אומר לכולם, שקרנים! התחיל לצעוק ככה, באמצע האולם. כולם הפסיקו לשיר. שקרנים! למה אתם אומרים שאתם אוהבים את הקדוש ברוך הוא? אני יודע שאתם לא אוהבים אותו, אתם סתם שרים! ואבא שלו מנסה להרגיע אותו, והוא צועק וצועק. בושה בכל האולם. לשונם מרמה דיבר בפיו שלום, את רעו ידבר כאילו אומר לך שלום, ובקרבו ישים אורבו. העל אלה לא אפקוד בם נאום השם. אני לא יכול להתעצבן על דבר כזה, כביכול, כן? אם בגוי אשר כזה לא תתנקם נפשי. תראו איזה מילים קשות. הנה לכם הבעיה העיקרית. היא פה. כל עוד ונדבר לשון הרע אחד על השני, כל עוד ולא נבין אחד את השני, כל עוד ולא נשלים אחד את השני, כל עוד וכל אחד יחשוב שהחדר שלו והכיוון שלו הוא הבלעדי, והשני לא שווה כלום. הנה הגלות. תשעה באב הוא יום של חורבן לאומי, כיוון שביסודו גנוזה הסגולה לבניין הלאומי של ישראל. אני לא ממשיך בפסימיות, כן? אני רוצה קצת לחזור. אם יש כוח כל כך גדול בתשעה באב לחורבן, זאת אומרת שיש לו כוח. אנחנו בחרנו שזה יהיה חורבן. אבל אם היינו משתמשים באותו כוח לבניין, היינו בהחלט יכולים. מה היינו צריכים לעשות? כשהכל התחיל, היינו צריכים כבר לתקן את זה בהתחלה, בהתחלה, בהתחלה. כלומר, ביום שבו המרגלים פתחו את הפה, היו צריכים לפתוח אותו בצורה שונה כנראה. היו צריכים להפסיק להיכנס מאוהל לאוהל, ולהתחיל לדבר ולדבר כמו שדיברו. גם שם זה לא היה חטא רק נגד ארץ ישראל. כי אם אתה דואג לאחים שלך באמת, אז אתה חייב לראות את האינטרס הלאומי, ולא רק את האינטרס האישי של הבטן שלך. כי אם המרגלים היו עם ראש של אינטרס לאומי, הם היו יודעים שהקדוש ברוך הוא אמר שזאת ארץ זבת חלב ודבש, וככה צריך לעשות. אז כולם היו עושים את זה. אבל יש לך שיקולים אחרים, זה לא תורתך, זה תורתי. לי נראה ככה. אבל איפה תורת השם בזה? אני נוסע לחוץ לארץ לתת סמינרים, ואנשים מתחילים לומר לי, מפה הדודה החדשה, למה הם לא עולים? ואני שואל אותם שאלה אחת, זה רצונך? או זה רצונו? מה אתה מסביר לי כל מיני דברים? אתה מקיים שבת? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, זה רצונך או רצונו? רצונך לפתוח בשבת, הרי זה עיקר הפרנסה כל השבוע שם. למה אתה סוגר? אני עושה את רצונו. מעניין. בזמן אתה עושה את רצונו ובטריטוריה אתה עושה את רצונך? הרי גם ארץ ישראל זה שבת. כשהייתה בהצהרת בלפור, הצהרת בלפור, למה לא עלו ישראל לארץ ישראל? למה לא עלינו? למה רוב העם נשאר שם? הרי יש לך הסכמה של הגויים, נבואה פשוטה, למה חכמי ישראל לא אומרים לעם ישראל, יאללה בואו נלך מפה? ההיסטוריה הייתה דומה למה שהיא היום, עם השואה והכל? אולי לא. אבל נשארו שם. תשעה באב היה אמור לסכם את 40 הימים בהם תרו המרגלים את ארץ ישראל. והיו אמורים לצאת בהכרזה ברורה בסוף אותם 40 יום. עלו נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. בוודאי. אתם יודעים כמה ערי מקלט יש בארץ ישראל בזמן התורה?
22.
שלושה ערי מקלט. כמה יש מעבר הירדן המערבי? 3. כמה שבטים חיים בארץ ישראל? 9.5. כמה שבטים גרים בחוץ לארץ? 2.5. יש פרופורציה? למה צריך 3 ערי מקלט שם ו3 ערי מקלט פה? הרי זה לא פרופורציונל. אתם יודעים מה אומר רש"י? בגלל שאתם בחוץ לארץ יש אווירה של גנבים ורוצחים. אז שם צריך הרבה יותר ערי מקלט. זה הפרופורציה האמיתית. כלומר, ארץ ישראל משדרת מוסריות. אלא שלכאורה שכחו באותה שעה את הרצון האלוהי, את תורתי, לבוא לרשת את הארץ לטובת האומה כולה. לא לטובת אחד או השני, כמו שאומר הזוהר שם בפרשה, שכל אחד פחד מלאבד את מקומו. מקומו זה לא רק מקומו באומה, בכבוד. זה השתכלל קצת במשך הדורות. זה פרנסה, זה כבוד, זה עמדה. והתרחקותה מרצון השם הפכה להיות הבסיס העצוב של כל הגלויות. אתה כבר לא עושה את רצון השם, אתה עושה את רצונך. וכנגד הפיצול הפנימי אשר החל כבר אז, הפיץ השם את ישראל בין העמים בכל הגלויות. כלומר, אין כאן עונש אלוהי. הקדוש ברוך הוא רק מחנך, הוא לא מעניש. למרות שאנחנו קוראים לזה עונשים, זה חינוך. כלומר, אני חייב לעשות שהעונש יהיה מחובר לחטא. למה יש עונש של הפצה, של פיצול? בגלל שאתם עשיתם את זה. זה מידה כנגד מידה. אתם גרמתם לפיצול הפנימי, כל אחד חשב לעצמו, אני אתן לכם מקום שאתם תוכלו לפתח את זה יפה יפה. בגלות. כל אחד חושב לעצמו, יש לו בית משלו ושכונה משלו, ומדי פעם יש לו טלפון לכמה יהודים, לכל היותר יש לו קהילה. חושבים שקהילה זה כלל ישראל, כן? אנשים חיים בקהילה של 100 איש, הם חושבים שהם בארץ ישראל, במדינת ישראל. לא פחות מזה. כמו שאמר לי אותו רב בבית כנסת, בצרפת, כשנכנסתי, לפני שהוא נותן לי לדבר. אתה יודע שאנחנו פה בארץ ישראל? הוא אומר לי ככה ליד כל הקהל. אמרתי לו, השם ירחם. עליכם ועל כל ישראל. הפכת את הבחינה של ארץ ישראל לארץ ישראל? את המקדש מעט הפכת למקדש? עוד מעט תבנה את המקדש גם כאן? ועצם סירובם לבוא אל ארץ ישראל מבטא את עצם סירופם לחיות, הנה הבעיה החברתית, כממלכת כהנים וגוי קדוש. זה לא שסתם סירבנו לבוא לארץ ישראל. הסירוב לבוא לארץ ישראל זה סירוב עמוק יותר לחיות כאומה, כממלכה. הרבה יותר קל לחיות כיהודי מקיים מצוות. מה יותר קל מזה? אבל לחיות כעם קדוש, כגוי קדוש, כממלכה קדושה, עם כל מה שיש כאן, זה הרבה יותר קשה. זה דורש מאמץ עילאי. הדת במובנה הפרטי התעצמה בניגוד לרעיון המקורי של אומה קדושה. כלומר, הפכנו להיות דתיים, שכחנו להיות אומה. וביום שהפכנו להיות דתיים, התחלנו להרוג את עם ישראל. זאת הבעיה שלנו. ובמשך ההיסטוריה, מיד כשיצאנו לגלות, העצמנו את הריחוק מאותו רעיון מקורי וגימדנו את חיינו לפולחן דתי מצומק. הולך לבית כנסת, חוזר, מניח תפילין, אוכל כשר, שולח את הילדים לבית ספר יהודי. איזה יופי. זה היהדות, היהודי דתי. מה אתה צריך יותר מזה? התורה מבטאה זאת בספר דברים, קראנו את זה הבוקר. והפיץ השם אתכם בעמים ונשארתם מתי מספר בגויים אשר ינהג השם אתכם שמה. כשכתבתי את הפסוק הזה, פחדתי. נפל לי פתאום משהו גדול מאוד. למה? כי ראיתי פתאום שכשהקדוש ברוך הוא מפיץ את עם ישראל בעמים, אנחנו כבר לא שמות. מה אנחנו הופכים להיות? מספרים. מתי מספר, רבותיי. הזדעזעתי כל גופי. מתי מספר, דייקה. כיוון שירדנו מקומה של שמות, שהן סוד האחדות, ואלה שמות בני ישראל, לקומה של מספרים. הפכנו להיות מספרים חז ושלום. זה מבטא בדיוק את המצב הקשה, העגום, שהפירוד שולט בהם. והתוצאה היא עבודה זרה, באופן מיידי. המשך הפסוק. ועבדתם שם אלוהים מעשה ידי אדם, עץ ואבן. תלוי אם היית אשכנזי או ספרדי. אם היית אשכנזי, עבדת את העץ. זה ישו הנוצרי. אם היית בארצות ערב, היית עובד את האבן. עץ ואבן. את המקה. כלומר, בלי לדעת. בלי להבין. אתה נמצא באווירה כזאת, שאתה חי כבר בעבודה זרה. אשר לא יראון ולא ישמעון ולא יאכלון ולא יריחון. לשם הלכתם. לשם התפצלתם. עזבתם את הבניין האנושי וירדתם לדומם ולצומח. עץ ואבן. אפילו למדרגות כאלה אפשר למצוא שם את השם. וזה מה שקורה. צריך להעמיק, אבל קצת יותר, זה קצת יותר קשה. עד אשר יבינו ישראל כי הם אומה ולא יחידים המקיימים מצוות. ומקום האומה הישראלית הוא מקום אשר יעד לה הקדוש ברוך הוא בארץ ישראל. גוי אחד בארץ. והמשך הפסוק, וביקשתם, תשימו לב, אתם עכשיו בפירוד, קטעתי לכם לשון רבים, משם, אתם פרטים פרטים, אז תבקשו, תבקשו ברבים, משם את השם אלוהיך ומצאת, לשון יחיד. כלומר, זה הגאולה, כשאתה מוצא, כשאתה חוזר לאלוהיך, לשון יחיד. למה? כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. זה לא יבוא בקלות. אתה צריך לדרוש את זה, אדוני. בצר לך, כשיהיה לך צר, כשתבין שהפכת להיות אדם אחד. ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים. ושבת. זאת התשובה. עד השם אלוהיך. עד שיהיה לך חיבור בין השם לאלוהים. עד השם אלוהיך. לא עד השם. עד השם אלוהיך. ושמעת במה? בקולו, לא בדיבורו, בקולו דייקה, דהיינו בתורה הפנימית שהיא תורת ארץ ישראל, תורת הכלל הנקראת קול. הרב קוק זצ"ל מסביר זאת בבירור, באורות התורה י"ג ג'. כל מה שהוא שגור ביחס של תורת חוץ לארץ במובן הפרטי, שימו למה אומר הרב פה, הוא קושר את תורה חוץ לארץ לתורה פרטית. אי אפשר להבין כלל בחוץ לארץ. מבינים תורה של פרטים. משדרים תורה של פרטים. עולה הוא בערך תורת ארץ ישראל למובן כללי. מיד כשאתה מתרגם את זה לתורת ארץ ישראל, זה הופך להיות כלל. זה משהו אחר. זאת קומה אחרת. תורת חוץ לארץ עוסקת בתיקון הנפש הפרטית. זה נכון, אנשים עושים עבודה. תיקון. אבל תיקון של נפש פרטית. בדאגתה לחומריותה ולרוחניותה. כל המדרגות, הכל טוב ויפה, אבל הכל פרטי. לזיקוחה ולהתעלותה בחיי שעה ובחיי עולם. מדרגות גדולות מאוד, אבל הכל, 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 הכל פרטי. אבל רק, הנה הסיכום של הרב, בתור נפש פרטית. כל מה שאמרנו. לא כן תורת ארץ ישראל. היא דואגת תמיד בעד הכלל. תמיד, זה לא יום אחד כן ויום אחד לא. השקידה היא נצח. מי שרוצה להיות נצחי צריך לשקוד. מי שרוצה לגלות את הנצח, לא נצח קטן. איך קוראים לנצח קטן? ניצחון. כן. זה קטן. ילד ילדון. נצח ניצחון. מספיק לך ניצחון? אתה עדיין בבעיה. אתה צריך נצח, אדוני. אנחנו חייבים להגיע לנצח. לא ללכת לכותל. אנשים הולכים לכותל. אוי ואבוי. איזה מוח גלותי. תלכו להר הבית, תלכו לבית המקדש. לכותל אתם הולכים? אתם חושבים שזה אידאל הכותל? מה אתה עושה בתשעה באב? אני צם.
איזה מין ריטואל.
בעד כללות נשמת האומה כולה, הפרטים הינם מתכנסים בקרבה בכללה. כלומר, תורת הפרט קיימת, בוודאי שהיא קיימת, אבל רק בתנאי אחד, כשהיא שלוחה של תורת הכלל. כשהיא זרוע של הכלל הגדול. אוי ואבוי, עם תורת הפרט, עם השלוחה, עם הזרוע, הופכת להיות דבר בפני עצמו. כלומר, אתה חושב שאתה אוסף של פרטים? לא הבנת שהכלל מתפרט? זאת התורה של ארץ ישראל. זה לימוד תורה שונה, רבותיי. אני לא יודע אם הדבר הזה מובן, כי ברוך השם, אני חושב ככה, אתם לא רגילים לשמוע כל מיני כיוונים. אבל אני יכול להגיד לכם שזה לא ככה בכל מקום. אתם יכולים ללכת ולשמוע שיעורי תורה שבכלל לא מדברים על המושגים האלה. מיד קופצים בפרשת השבוע, מחפשים איזה הלכה? שבוע הבא. כן, על מה ידברו? זה מין הלכה. איך אומרים קריאת שמה? אבל תמיד במובן הפרטי, למרות שקריאת שמה זה הייחוד הגדול. תמיד ייקחו את הדבר הגדול ויצמצמו אותו לאיזה מין הלכה פרטית. למה? הרבה יותר קל לצאת בכיס עם הלכה פרטית, רבותיי. דרך אגב, קשה מאוד להבין את תורת הכלל, לכן אנשים קצת חושבים שזו תורה אינטלקטואלית גבוהה מאוד. קל יותר לאנשים ללכת לשמוע איזה דרבה על הראש, אומרים להם תיזהר, אם אתה לא תעשה ככה ישרפו אותך בגיהנום, וכדאי לך לשים תלית קטן, מצמר החלים טהור, יותר טוב מסה צמר כותנה וזה, וכמה שאלות, ואנשים יוצאים מאושרים. שזה גם נכון. אבל עכשיו עצית את הכל, עשית מזה רק חלק אחד, זה העיקר. וכל החיים שלך, וזה מפתח בך שכל שכזה. שכל שרואה רק דברים קטנים. קדוש ברוך הוא לא היה לו מה לעשות, כתב לנו ספר חוקים, שיגע אותנו עם 613 כפול, לא יודע כמה, זה מיליונים. ואנחנו רובוטים, מה בוקר? טוב, מה אני צריך לעשות? מה יודע, אני לפניך, אני נגלת ידיים, אוי, בסירוגים, טק, 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 טק. זהו, זה, אני נהייתי רובוט. רובוט לעשיית מצוות. עם פחד זה טוב? זה המנוע? זה מה שאנחנו? זה מה שהפכנו? הינם מתכנסים בקרבה בכללה, הם מתעלים בעילויה ומתעטרים בעטרתה. אנחנו מדברים כאן על תורה גואלת, על תורה שנושמת. להתעלות בעילויה, מתעטרים בעטרות, בכתרים של התורה. תורת ארץ ישראל חייבת להיות עשירה ומשפיעה חיים, עושר ושמחה. תורת ארץ ישראל היא תורת הסוד, דהיינו תורת האחדות הכוללת, המעניקה עושר ואמונה ודאית. וכדברי הרב קוק זצ"ל באורות התורה י"ג, אי אפשר לאחדות אמיתית ושלום עליון מלוא חיים שהוא בא באמת משפע שמו של הקדוש ברוך הוא להתפתח כלל בחוץ לארץ. כלל. לא קצת. כלל. אי אפשר, אומר הרב, להבין את הסוד של האחדות. אי אפשר להבין את הסוד של האמת. אי אפשר להבין את הסוד של השלום העליון. אי אפשר להבין את סוד החיים. אי אפשר להבין את השפע. אי אפשר להבין את השם של הקדוש ברוך הוא. כל מה שכתוב פה במילה. כלל. וכשם שאין שלום אישי, אפילו באופן אישי, כן? וכשם שאין שלום אישי יכול להתפתח שם כראוי, כן, אין שלום רוחני יכול להתפתח שם על אדמת מאה. אין לך מה לחפש שם, לא תשיג לא שלום נפשי, לא שלום רוחני, לא שלום גופני. עוד מעט נראה. לחמם בדאגה יאכלו, ומימיהם בשיממון וברוגזה ישתו. הכל בעצבים, ברוגז, הכל בחנק, הכל בדאגה. האוויר שם מחניק, אומר הרב קוק, חניקה רוחנית ביחס אל אורה ותקווה כללית. מת, אתה מת. אין תקווה כללית, אתה אדם פרטי, אין לך בכלל כיוון, תקווה, קו, כדי לצאת. שם לא תמצא. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא לאברהם. כאן, בחוץ לארץ, אי אתה זוכה לבנים. תשכח מזה, אין לך עתיד. שם אתה זוכה לבנים. לא סתם תולדות. שם יש לך בניין. אל תקרא בנייך אל הבונייך. אנשים ממשיכים לבנות. לבנות. באותו בית כנסת, שהרב תקף אותי ככה בתחילת דבריו, לפני זה אז היה דיון. חצי שעה. על כמה מיליונים צריך להשקיע עוד בבית כנסת. צריך שיהיה מוזיאון יפה. עוד כמה שנים. הרב מוסיף הערה חשובה ביותר. אומנם רק צד הקודש החיצון הולך הוא בגולה. תשימו למה אומר הרב. כשיצאנו לגלות, מה יצא? רק החיצוניות שלנו. כלומר, החלק הגוי שבנו הלך. המאמרים והאותיות יכולים להיות נלקחים ביד וללכת ממקום למקום, מארץ לארץ. זה בסדר, לקחת את האותיות, הוצאת את המילים יחד עם הולכי הגולה. תשימו לב איזה יופי, איזה ביטויים יפים יש לרב פה. אבל הנשמה הפנימית שלהם, נשמת אלוהים חיים ברוממות תארתה מצורפת אל האור העליון ואל התקווה הכללית של ארץ חיים וגח חיזיון, היא נראית ומתגלה רק במקומה בארץ ישראל. היא לא תצא. היא לא תצא. כשאתה חוזר לפה בעצם, מה אתה מרוויח? נשמה. זה מה שאומר הרב חידה בחסד לאברהם. נהר י"ב. שכשאתה חוזר וישן כאן בארץ ישראל, מה פירוש ישן בלילה הראשון? מה אכפת לו לתת לנו תיאורים קטנים כאלה? אתם יודעים מה זה הלילה הראשון בארץ ישראל? זה בגלל שאתה מאמין ונכנע. ללכת לישון זה להיכנע, זה לא סתם ללכת לישון. אני נותן את עצמי. זה הרפיה טוטלית. לשפריז. אז אתה מקבל את הנשמה הפנימית של ארץ ישראל. בבהירות הנשמה ובזיו החיים. על כן התורה מקורית היא בארץ ישראל, והיא מוכנת רק בה להיות מקורית. רק בארץ ישראל התורה שלך היא מקורית. מה זה מקורית? מהמקור. לא מהתוספות שהיו שם. היום התוספות יותר חשובות מהמקור. תוספות. כל פעם שרוצים לשגע אותך, אומרים לך תוספות. משגעים אותך עם התוספות. תוסיף 4 שקל, תוסיף 2 שקל, תוסיף 3 שקל. אתה רוצה שאני אגדיל לך את זה ולהקטין לך את זה. תוספות. אתה נכנס לאיזה מקום שבודקים נשק, אם אתה פותח לו תיק, הוא כבר התבלבל. כל כולו וגופו ורגליו בתוך התיק. הוא עושה לך ככה והוא אומר לך טוב בסדר. אבל יש לך נשק, הוא לא רע. ככה זה עובד. עשיתי את זה כמה פעמים, כדי לראות. למה זה מנטלי? אתה בא למישהו ואתה פותח לו תיק, אתה מזמין אותו, והוא כמו טיפש, רץ לתוך התיק, זה לא מעניין אותי התיק הזה. וכל אם אתה מראה לי אותו. פעם אחת אמרה לי אחת, כשבאתי ואמרתי לה, גברת, את לא בודקת טוב, יש לי נשק. אמרתי, בטח, אתה מסתיר אותו. איזה חוכמה אמרתי לה, לא, אני אבוא ככה. זה בדיוק אותו דבר. אלה דוגמאות של החיים, אבל זה דוגמאות בלימוד, זה אותו דבר. גלתה יהודה מעוני, ואין עני אלא בדעת. העוני עליו מדבר הנביא הוא עוני בדבקות, עוני בהפנמה העמוקה של החיבור מן המדרגות השונות של החיים. גלות יהודה משמעותה פירוד בין הזכר המשפיע לבין הנקבה המקבלת. דהיינו השתקת הנתינה. פה אני רוצה בשיאת הדשמיה להוסיף לכם רובד שאולי לא הופנם כראוי. תמיד אנחנו אומרים שיש פירוד בין זל לנוקבה, בין זכר לנקבה. אבל מה פירוש התיקון הזה? מה פירוש הניתוק הזה? הסוד של הדבר הזה הוא שכשהזכר מפסיק להשפיע על הנקבה, מה הוא מונע ממנה? את סוד ההשפעה. כי הוא לא נותן לה ללמוד להשפיע. אתם מבינים מה זה, מה קורה? זה לא רק שיש ניתוק בין זכר לנקבה. כשהזכר לא נותן לנקבה, כשהקדוש ברוך הוא לא נותן לכנסת ישראל, אז כנסת ישראל לא לומדת את מה שהוא היה צריך לתת לי, כי הוא לא נותן. אז אני לא יודע כבר את מה שהוא היה צריך לתת לי. הנתינה היא עצם הנתינה, זה הלימוד. לא חשוב מה אני נותן. אם אני בא עם פרח או אני בא עם מכונית מתנה, זה לא כל כך חשוב. למה? כי בשתיהם נתתי. הלימוד הוא הנתינה. זה הסוד שחז ושלום הזכר מתנתק מהנקבה. היא לא לומדת ממנו לתת. הנותן נעלם ונשאר המקבל, וכשהתכונה האנושית נמצאת בקבלה בלבד ולא תכונת הנתינה האלוהית, הרי שהחברה נחרבת ומתפוררת לפרטי פרטים שאינם דואגים כי אם לעצמם בלבד ולא הבנת שייכותם אל הנשמה הכללית. כי אין נותן. אז אם אין נותן, אתה רק במצב של קבלה. ברגע שאתה במצב של קבלה, אתה גם לא יודע לקבל. תיקון? ללמוד קבלה. ללמוד איך מקבלים. והלימוד אומר לנו שכדי לקבל צריך להשפיע. זה הלימוד. אבל כשאתה לא יודע את זה, אתה יכול להיות עדיין דתי מאוד, קשור לאלוהיך, ואתה בא ביום הכיפורים עם איזה זלזול בפנים על האחרים, אתה אומר איזה מסכנים, אני מסודר. אוי ואבוי. אדם חושב שעצמו שהוא מסודר. אל תבדוק את היחס שלך עם הקדוש ברוך הוא. תבדוק את היחס שלך עם החברים, עם החברה, עם ישראל. זה הטסט האמיתי. עם העבריינים. כשהכוח הנותן נעלם, נעלם איתו לשד החיים ונהר חרב ויבש, חז ושלום. רחל מבכה על בניה כי איננו. ירמיה. מה זה כי איננו? לא הבנים אינם. כן, רוב האנשים גם את זה לא יודעים לקרוא, סתם קוראים. רחל מבכה על בניה. אתם חושבים שהבנים אינם, נכון? זה לא מה שכתוב. רחל מבכה על בניה כי הוא איננו, לא כי הבנים אינם. הבנים נמצאים, אבל אין הוא. כי המשפיע איננו. והזרע הוא לבכות. בוודאי שרחל בוכה. הגלות מתחילה מפירוד יסוד אבא מיסוד אמא. זה מונחים בקבלה, אבל הם אומרים את מה שהם אומרים. כשאין אבא ואמא, כשאין מוחים, כשאין תורה פנימית, זאת התחלת הגלות. פירוד הנשמה והגוף, עד כדי השארותו של הגוף ללא נשמה. והביטוי לזה בלימוד התורה הוא כאמור תורה חיצונית, שאינה מתייחסת אל הרובד הפנימי שלה. זה בדיוק אותו דבר. אתה לומד תורה חיצונית, כל היום הלכות, כל היום גמרה. אתה לא לומד אפילו רגע אחד של אמונה, רגע אחד של פנימיות. לכן בוטל התמיד ביוד זין בתמוז. זה התחיל שם. מה זה בוטל התמיד? מה זה תמיד? זה זיווג. זה זיווג תמידי. זה מה שבוטל. זה לא סתם איזה קורבן בבית המקדש. עוד פעם, אם אני לוקח את התורה כרובד חיצוני, אז מה אני אומר? ביוד זין בתמוז הפסיכו להקריב קורבן. איזה יופי. אינפורמציה חדשה. לא. היא הפסיקה קשר בין העולמות. שהיה בבוקר ובערב, זה מה שהפסיק. הפסיק הזיווג בין הקדוש ברוך הוא והעולם. דרך עם ישראל. להורות על הפסוק, על הפסק הייחוד בין השמיים לבין הארץ. הפסק בהשפעה והבלטת הקבלה בלבד. אריזל מגלה לנו סוד גדול. מה היו מקריבים? כבס. אומר אריזל, כשאתה הופך את המילה כבס, אתה מגלה את סוד הייחוד. המילה שוכב. אומר האריזל, כשנפסק הכבס, אתה הבנת מה נפסק. האריזל מגלה הסוד העמוק בביטול התמיד בהזכירו, כי התמיד היה כבס, ובהיפוך אותיות הוא סוד הייחוד כידוע. וכשמתבטא ייחוד זה, מתחילה הגלות. אתם מבינים מה נפסק בתשעה באב? נפסק הזיווג. כשאין זיווג אין חיים. וכשהנקבה נמצאת מחוץ למערכת של נתינה, מה זה הנקבה? זה עם ישראל. אזי היא בסוד הגלות. היא שכחה מה זה נתינה. אלא שאינה מוצאת שם מנוח לקו רגלה, כיוון שאין לה אישה מנוחה כי אם בבית בעלה, זה כלל, בהלכה. והיינו, לומר שכל מנוחתה של התכונה של הרצון לקבל הנקראת אישה, היא כאשר היא מחוברת אל בעלה שהוא הרצון להשפיע. זה המנוחה של האישה. כלומר, מתי האישה נמצאת במנוחה? כשהבעל קרוב אליה, והוא נותן לה, וכשהוא נותן לה, הוא מלמד אותה את סוד הנתינה. זה הסוד. לכן היא לומדת לתת, והיא מביאה ילד, ונותנת, ונותנת, ונותנת. איך האישה הפכה להיות נותנת? מאיפה באו הילדים? היא למדה לתת מכוח הנתינה שלו, והוא למד מכוח נתינה גבוה יותר. אנחנו מלמדים אחד את השני לתת, זהו, זה מה שאנחנו עושים. וכוח ההשפעה אינו מופיע כי אם בביתו של האיש, כלומר בארץ ישראל. והיא ארץ המנוחה. ועל זה אנו מתפללים ומבקשים. רצנה במנוחתנו. מה זה רצנה במנוחתנו? בשבת. כלומר שתאסוף הקלה שלך אל תוך ביתך כדי להעניק לה המנוחה בזכות הייחוד ביניכם, שייתן לה את התכונה שלך שהיא כאמור תכונת ההשפעה. תלמד אותי הקדוש ברוך הוא לתת. זה המנוחה שלי. אתם רוצים להיות במנוחה? תיתנו. תשפיעו. תהיו אנשים נדיבים של נתינה. זאת המנוחה האמיתית. אדם שמתנתק מנתינה הופך להיות האדם הכי דאגתן בעולם. הכי עצבני בעולם. כי הוא כבר לא חי. החיים האמיתיים שלנו זה נתינה. זאת אהבת חינם שבזכותה ייבנה בית המקדש. זה מה שאנחנו צריכים ללמוד. כי בזה תלוי מיתוק האישה, כשאנחנו מדברים על מיתוק הדין, מיתוק האישה, סתם מילים, מילים, מילים. שהיא עצמה קונה את תכונת הנתינה. זה המיתוק. ואשר על כן אין מנוחה מחוץ לארץ ישראל. כשנוח שלח את היונה, כתוב שהיונה לא מצאה מנוח לכף רגלה. מתי כן מצאה? כשהיא ראתה את ארץ ישראל. זה עץ הזית. רק שם היא כבר לא רוצה לחזור. כי שם התכונה השולטת היא רצון לקבל לעצמו. בחוץ לארץ יש רק רצון לקבל לעצמו. כל מה שלא עשו, עשו אלא בשבילם, כמו שאומר רבי שמעון בר יוחאי, שהוא יודע את סודות התורה. וכשישראל בגלות הם חולים באותה מחלה, דהיינו בחוסר השפעה אל האומה הישראלית. כיוון שגם אם נותנים חילם, הרי שכמעט כל השפעתם נעשית לכיוון האומה הזרה בה הם נמצאים. כמה יהודי יכול לתת להעניק? אז הוא נותן זה לקהילות קטנות. איפה הכוח לאומה? ובכל זאת, מתוך הניתוק הזמני של הגלות, חייבת להתעורר התנופה והגעגועים לשיבתנו אל ביתו של הקדוש ברוך הוא כדי לחזור אל התכונה האלוהית הנכונה לנו להיות משפיעים ומספרי תהילת השם לכל העולם. לכן בזמן הגלות עלינו להתאמץ כדי להבין את שורש הגלות, את שורש החיסרון, והוא כאמור בזה שלא התנהגנו בגדלות המוחים. דהיינו שלא היינו במגמה של השפעה וגם לא במגמה של אהבת עצמנו ואהבת זולתנו. והתיקון הוא בחיפוש הכוח המאפשר גדלות והשפעה בסוד שם י' כו' כ'. הרי שאנו מדברים על שתי האותיות הראשונות י' כ', הנקראות בשם חכמי הקבלה מוכין דגדלות. י' וה', זה מה שאנחנו צריכים לחפש. וכאשר נרדוף ונשיג את י' וה', אז האם נוכל להשלים את החסר שגרם לגלותנו, כיוון שנחזור אל המנגנון הטבעי למהותנו, לייחד את השמיים ואת הארץ המופיעים באותיות האחרונות של השם, וו וה. כלומר, חפש י' וה, תקבל את הוו ואת הה. במילים פשוטות, כשתלמד לתת, תמצא את השם שלם ואת שמו שלם. וזה סוד מה שנאמר במגילת איכה. כל רוטפיה היא סיגועה בין המצרים. כלומר, במובן החיובי של הפסוק, כל מי שרודף אחר י' כ', כל רודפי י' ה', בזמן שבין המצרים, הרי שישיג ו' ישיגו, סוג ו'. כל רודף י' ישיג ו'. זה הסוד. מתי הכי טוב לעשות את זה? עכשיו. דווקא כשיש חושך. דווקא כשאתה בשלושת השבועות. וזאת צריכה להיות עבודתנו בימים האלה. לרדוף אחר המוחים. מוחים זה רצון להשפיע, זה להיות גדולים, לא לפחד לגדול. לשוב אל התכונה המקרבת אותנו לקדוש ברוך הוא, והיא הנתינה כאמור. נתינה למי? לאומה שלי. אתה רוצה להיות קרוב לשם? תן לעם ישראל. והנתינה היא סוד האהבה. וכאשר אין אהבה, אזי מופיעה במקומה שנאה. וזה מה שגרם לחורבן הבית. והתיקון הוא כאמור בשיבתנו לאהבה על ידי השגת המוחים בלימוד מעמיק של תורת השם. אתם מבינים מה מעניק לנו הזוהר? לא סתם ללמוד דברים עמוקים, אלא ללמוד איך להשפיע באמת. כלומר, להתאים את התורה שאתה הולך ללמד, לזמן שאתה הולך ללמד, לדור שאתה מלמד אותו, לאנשים שיש בשיעור, לתקופה שלך, לרובד מסוים של מילים. אם אתה לא יודע, אתה תמשיך ללמד תורה שלמדנו כבר 2,000 שנה, ועוד לא במשיח. מעניין? על זה אמר רבי שמעון בר יוחאי הקדוש, בדא ספרה, רק בספר הזה, דאי הוא ספר הזוהר, יפקון ישראל מגלותה ברחמים. מה זה ברחמים? באהבה. ברחמים דייקה, והבן. כלומר, אתה רוצה להבין את הסוד, אתה חייב ללמוד את העומק. כמובן, לא להיזרק עכשיו על ספרי הזוהר, סתם לפתוח ספרים. תורת הרב קוק היא תורת הזוהר. תלמדו את תורת הרב קוק. זוהי עבודת השטן, שלא נרדוף אחר אותיות יודקה, כמעשה עמלק שנאמר בו כי יד על כס יודקה. הוא מחסה לנו את זה. מלחמה לשם העמלק מדור דור, שהיה מסתיר את המוחים בגדלות, רצה שנשאר קטנים, כדי שישארו ישראל בקטנות, דהיינו ברצון לקבל, בלי תכונה של נתינה כלל. ואמרו חז"ל רמז לזה, שהיו העמלקים חותכים את מילותיהם של ישראל וזורקים אותם לשמיים. חותכים את הברית מילה וזורקים אותה לשמיים. אז זה מפחיד אתכם, נכון? אתם אומרים, וואי, לא מדבר על זה בכלל. להורות על רצונם של העמלק לבטל את כוח ההשפעה המתבטא בברית. זה מה שהם רצו לחתוך. והיה מפריד כוח זה ומחזירו לשמיים, זורק אותו למעלה. כאילו לומר, תישאר בפוטנציאל, אל תיתן. תחשוב יהודי, אל תחיה יהודי. תחשוב. מחזירו לשמיים כדי שכל ההשפעה תישאר כביכול בכוח ולא תצא לפועל חס ושלום. כמו שעשה פרו. מה עשה פרו? כדי למנוע יציאת ישראל ממצרים, היה זורק את הזכרים, זה אותו דבר. מה זה לזרוק תינוקות, זכרים, בנים דווקא? למה הוא לא זורק את הבנות? הוא רוצה את הבנות, זה כוח הקבלה. אבל את הבנים, שזה כוח ההשפעה, מה הוא יעשה? זורק את זה למים, זאת אומרת לפוטנציאל הראשון. תישאר בפוטנציאל, במים, בזרע. אל תהפוך להיות תינוק, אל תיתן. תחשוב לתת, אבל אל תיתן. יש לך אפילו דבר שיכול לעזור לך. הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה תורה למעשה. יפה, תחשוב. זה לא מספיק לחשוב טוב. זה לא בגלל שתחשוב טוב אז תהיה טוב. לא. אתה צריך לעשות את זה. אז היה זורק את הזכרים אל היאור, שזה גם כן בא ללמד על הבנתו של אותו רשע, פרו, שאם ילמדו ישראל את כוח הנתינה, זה הזכרים, מיד הם יוצאים מגלות לגאולה. לכן היה מבטל זאת בהחזרת הכוח המשפיע המופיע בסוד הזכר אל היאור שהוא המקור לפני יציאתו מן הכוח אל הפועל והבן. רבותיי, תשעה באב, אנחנו חייבים להבין את המהות, וברוך השם אני אופטימי. אני שומע שעם ישראל מבין את התהליך. אני שומע שעם ישראל מבין את הכיוון. את הכיוון של הנתינה, של הבניין המחודש, שמספיק לבכות על העבר וצריך לבנות את העתיד. היום שמעתי סקר שמילא את ליבי בשמחה גדולה. 49% מעם ישראל רוצים לבנות את בית המקדש השלישי. 49% רבותיי, מהיהודים בקרב עם ישראל. זה לא אומר שהשאר לא רוצים, רק הם מפחדים מאיך זה יעשה. לסיכום, 69% רוצים לבנות את בית המקדש. זה אומר לכם משהו? הרבה חילונים בפנים. לבנות את בית המקדש, כן? זה כמה זמן לקח להורדוס לבנות את בית המקדש? 6 שנים. כמה לקח לשלמה המלך לבנות את בית המקדש? 7 שנים. כמה לקח לנו לבנות את בית המקדש השלישי? 2,000 שנה. אנחנו כבר התחלנו לבנות אותו, רבותיי. האבנים זה רק השלב האחרון. וגם זה יגיע בקרוב במהרה בימינו.
אמן.